קול חי בגל פתוח בעקבות האסון הנורא, עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. באולפן בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, היום השלישי למלחמה הנוראית שמתקיימת, מתרחשת בדרום. מלחמה שפרצה לפני, בשמחת תורה בבוקר. איך זה התחיל? מה היה שם? מה בדיוק קרה? איך בדיוק יכלו מחבלי החמאס לחדור לתוך שטח ישראל? איך עד לרגע זה הם עדיין מצליחים לחדור? איך זה שעדיין יש לחימה בשטח? יש המון 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 שאלות. אין אדם כמעט שלא שואל את השאלות האלה. אני חושב שגם האנשים שצריכים לתת את התשובות שואלים את עצמם את השאלות, אולי גם ללא התשובות, והציבור מבולבל ואין מי שכל כך נותן את המענה לשאלות האלה. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, הכל בידיים של בורא עולם, הכל ברצותו יקרה כך, ברצותו יקרה אחרת. כולנו כאן כל החיים בניסיון אחד גדול, בטח ובטח אירוע כזה שלא ניתן לעיכול, לא נתפס, לא נתפס. כמות הנרצחים בטבח הנורא הזה שנעשה בשמחת תורה, ביער, בבתים בקיבוצים, ברחובות המושבים והקיבוצים והערים וסדרות ואופקים וכל המרחב הזה. מדברים על מספרים שהם למעלה מהמספר הרשמי, מדברים על 700, המספר הרבה יותר גבוה, לא יודע אם הרבה, אבל יותר גבוה. בקיצור, הרבה שאלות והרבה חוסר תשובות, ואני חוזר על מה שאמרתי, הכל בידיים של בורא עולם. מרן הרב שך, לפני שנים לא מעטות, נשאל על ידי תלמידו הגאון הגדול רב זבולון שוב. זה היה בתקופה שהייתה בשכונת רמות שבה מתגורר הרב שוב, היו כמה וכמה אסונות כבדים וקשים מאוד, וקיימו בשכונה עצרת תפילה והתעוררות. קראו לרב לדבר, לראש הישיבה לדבר, ולפני שהוא יצא לכנס הזה, כמה שעות קודם הוא נסע לבני ברק, אני מדבר על לפני כמעט 40 שנה, כדי לשאול את מרן הרב שך מה צריך לדבר כדי לעורר את הציבור. אמר לו הרב שך שאין צורך לומר לציבור ושצריך, שבגלל זה ככה השם עשה לנו, אולי בגלל דבר אחר ככה השם עשה לנו. לכל אחד יש מספיק על מה להתעורר באופן פרטי, שלא צריך לומר דבר כללי. אבל יש דבר אחד, הוא אמר לו, שכן צריך לעורר באופן כללי את כולם, וזה להתחזק בתפילה. אלו היו המילים של הרב שך, הדבר שעליו צריך לעורר זה חיזוק בתפילה. אז בואו ניקח כל אחד מאיתנו את הדבר שהכי קל לעשות, שכל אחד יודע לעשות, כל אחד עושה תמיד, עוד יותר להתחזק בנקודה הזו של תפילה לבורא עולם, שישמור, שיציל, שיציל את כולנו מכל מה שמתרחש כאן. אנחנו נעסוק בשעתיים הקרובות במה שמתרחש בדרום, מה שקורה בתוכנו, איך אנחנו גם כן נחלצים עוד לעזרה. יש הרבה הרבה יוזמות טובות, יפות מאוד של עם ישראל, יוזמות גדולות מאוד בתוך הציבור החרדי לעזור לכל מי שצריך עזרה בדרום, לתושבים, לאזרחים שפעילים שם, לאנשי מערכת הביטחון, לכולם. כך צריך להמשיך גם לעשות ולקדש בדרך שם שמיים, וגם כדי לעזור לאחים שנמצאים שם במצוקה, מצוקה גדולה מאוד, פחדים איומים, אי אפשר להבין מה הם עוברים שם. אנחנו נעסוק בכל העניינים האלה עם לא מעט מרואיינים. נפתח עם הכותרות, ובאולפן שמעון קליין. בוקר טוב שמעון.
בוקר טוב בצלאל. מלחמת חרבות ברזל, היום השלישי. צהל המשיך לתקוף במשך כל הלילה מטרות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, במקביל למטחי רקטות לעבר יישובי הדרום והעוטף. דובר צהל תת-אלוף דניאל אגרית כן הבוקר כי לפחות 6 מוקדי לחימה עדיין פעילים בעוטף עזה, וקיים חשש למנהרה פעילה מתחת לקיבוץ כפר עזה. כוחות צהל סורקים את השטח. נכון להבוקר מספר הנרצחים עומד על למעלה מ-700 ישראלים, כמו כן יותר מ-2,300 נפצעו, מאות מהם במצב קשה עד אנוש. מספר השבועים עומד על פי הערכות על 150 בני אדם. במקביל צהל גייס עשרות אלפי חיילים מילואים מאז החלה הלחימה. ראש הישיבה מרן הגאון הרב דוב לנדו, יחד עם ראש הישיבה מרן הגאון רבי משה הלל עיר, שורו יחד שלא לקיים היום את הלימודים בתלמודי התורה והישיבות הקטנות. גם פיקוד העורף הודיע כי בשל המצב הביטחוני לא יתקיימו לימודים עד ליום שלישי בכל רחבי הארץ. על רקע המלחמה בדרום והניסיון להקים ממשלת אחדות, נציגי ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ יקיימו בוקר פגישה וידונו על תנאי ההצטרפות לממשלה. אמש קרא נשיא המדינה יצחק הרצוג לאחדות בין כל חלקי העם. ניסיון פיגוע דריסה בחברון, מחבל על טרקטור פרץ מחסום צבאי לכיוון חברון, המשיך בנסיעה וניסה לפגוע ולדרוס כמה מכוחות הביטחון שהיו במקום. לוחמי צהל ומשמר הגבול ירו אל עבר המחבל ונטרלו אותו. בחסדי שמיים אין נפגעים לכוחות הביטחון, ומזג האוויר היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה רבה שמעון, בוקר טוב. בצוות שלנו אסתי פלד, קובי סגל והטכנאי שלנו מוטי קופפר. אנחנו מתחילים ונפתח את השעה הזו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום, בוקר טוב בצלב ולמאזינים.
טוב, בוא נסכם תחילה את הלילה, מה קרה בשעות האחרונות. אני לפחות ישנתי פחות, עם רעש אימים של מטוסים באוויר כל הזמן מעל בית שמש, בדרכם לגיחות ברצועת עזה, מה שאומר שעובדים שם בפול טיים.
כן, למעשה אנחנו מדברים על שתי זירות מרכזיות בתשובה לשאלתך. זירה אחת, אני חושב שדווקא היא תהיה השנייה בסיפור, כיוון שהיא פחות משמעותית בדקה הזאת שבה מדברים. הנקודה המרכזית, אני חושב שגם למאזינים שלנו בתור, גם למאזינים שלנו, זה מה קורה בסביב יישובי עוטף עזה. אז גם עכשיו, 49 שעות או 50 שעות בדיוק עכשיו, לאחר פתיחת המלחמה, עדיין יש עשרות רבות, כן, זה המילים שאני לצערי אומר אותם בכל רם, אבל עשרות רבות של מחבלים שמסתובבים בשישה שבעה מוקדים ברחבי עוטף עזה. אנחנו רואים על קרב קשה שהיה לפנות בוקר בין 70 מחבלים, תשמע איזה מספרים בצלל אחרי כל כך הרבה שעות, 70 מחבלים שמסתתרים, מתבצרים.
ואלה 70 מחבלים חדשים, כלומר כאלה שצצו מהאדמה. לא בטוח.
תכף נדבר על הצצו מהאדמה, זה במקרה, זה סיפור של כפר עזה. אם אתה רוצה כבר אני אענה על זרקה, יש חשד לפיר שמנהרה, כיוון שיש חלק כאלה שברחו ונעלמו. אולי הם מסתרים בשדות שם, אולי הם מסתרים בין גבעולי הכותנה שם או בין השדות האחרים.
כמה הם יכולים להסתתר שם בשדות בלי אוכל ושתייה ולצאת אחרי זה להילחם כמו אריות?
אז, נכון, אז שאלה אם לא התכוננו על כך מראש. באמת, תשובה חד משמעית, אני לא יכול להגיד לא לכאן או לכאן. מה שאני אומר הבוקר הזה למאזינים, שבאמת ייתכן מצב שבו יש פיר מנהרה שדרכו הם נכנסים ויוצאים, וזה יצטרכו לבדוק בשעות הללו של הבוקר ועם האור שעולה על עוטף עזה. זה מוקד אחד. אז רוב המחבלים שהיו באזור בערי חוסלו, לא רק נלכדו, אבל יש כמה מחבלים שיכול להיות שמתבצרים גם בבתים. הבתים ריקים כפי שאמורים להיות, כפי שהערכה של מערכת הביטחון, אבל שוב, זה לא נשלל לחלוטין. ישנם קרבות גם בנירים, גם באלומים, גם בצומת שער הנגב, מקומות שאנחנו רגילים להגיע אליהם, פריחת כלניות ותיאורים מטבע אחרים, גם שם הקרבות ממש בשעות הללו. וכפי שאמרתי, כפר עזה, שם החל הקרב הראשון, סיירת מטכ"ל פועלה שם, סיירות צנחנים, מגלן ויחידות מיוחדות אחרות, ואז הם גילו חוליה של מחבלים, חיסלו חלק מהם וחלק ברחו, ואז הסיפור שלא נתגלו, ואז התגלה הסיפור שיתכן ויש גם מצב של מנהרה או פיר של מנהרה באזור הזה. את זה בודקים, האם זה מחבלים חדשים, האם זה מחבלים שהיו שם בעוד מועד, ופשוט שוהים בנקודות מסוימות, כי הם רואים גם בעצמם את כל הבלבול שקורה שם מסביב. לאט לאט הולכת ומתבררת התמונה מה שקורה בשטח. מה שקורה מעבר לגדר זו סוגיה בפני עצמה.
ואולי אגב יש עוד לא מעט פרצות בגדר.
בהחלט, תשמע, אני רוצה לספר לך מילה לפרצות בגדר. אני כאן כל ערב כמעט, כל בוקר, גם איתך, מדבר על כך שעשרות מחבלים, עשרות אנשי פתח הגיעו לגדר באישון ערב, לא היה עוד לילה, והחילו בהצקות לליות, הטרדות לליות קראנו לזה, ואז כוח של צהל מגיע, מפזר באזור הזה גז מדמיע, והם בורחים כלומר שבאו. מה הדרישה שלכם? שאלו אותם, אנחנו רוצים להגדיל את מספר הפועלים ל-20,000. ואנחנו מבינים שזאת תמונת המצב, בשקט בשקט, בצלל, הראשונה אני אומר לך את זה, בכל ערב כזה הם פרצו פרצה בגדר, קטנה, ואז הגדילו אותה, ואז עוד יותר הגדילו אותה, ואז ביום שבת בבוקר, שזה היה גם שמחת תורה, פרצו בשנייה אחת את כל המחסומים הללו, עוד ידבר על כך רבות, לא נדבר על זה עכשיו. עכשיו הסוגיה של הצד השני, מעל תכף נגיע גם לתקיפות של צה"ל, לגבי סוגיית השבועים והחטופים. גם בשעה זו לא ברור למערכת הביטחון מי חטוף, מי הרוג, שהולך לי עכשיו לפני כמה דקות, ממש לפני תחילת השידור, שהחתן שלו היה שוטר, והוא היה באותה מסיבת טבע, ומאז שבת בבוקר לא שמעו ממנו שום דבר. הם לא יודעים אם הוא חי, האם הוא נחטף, האם הוא שבוי, האם הוא בידי החמאס או בידי גורם אחר, או שהוא זרוק באחת השוחות שמה. דוגמאות כאלה, באמת המציאות שם
עדיין לא ברורה. יש גם כן דיווח שהחמאס כנראה הוציא אתמול, כי זה פורסם בחדשות 12, על אפשרות של קצין בכיר שנמצא אולי בידיים שלהם, ששבוי בידיים שלהם.
נכון, אז אני עכשיו מדבר על כך עם דובר צה"ל, והבוקר הזה הוא אומר לי בתדרוך הבוקר שלנו על כך שישנה אפשרות כזאת, המילים שלו מייצרים תמונה של הנושא, לא שוללים אפשרות שקצין בכיר נחטף. לומר את האמת, אני לא מבין מה האינטרסים של אנשי תקשורת כאלה ואחרים להראות שאנחנו יודעים כל דבר, לפרסם כל דבר, כי זה גם עוזר הרבה מאוד לחמאס.
כן, אבל אם זה דיווח של חמאס שיצא באמצעות כלי תקשורת אחרים, למה להתעלם מזה מצד אחד? מצד שני, התשובה הזו קצת כאילו, הם לא יודעים מי חסר למערכת הביטחון? במערכת הביטחון לא מדובר בקצין זוטר או בחייל זוטר, מדובר לכאורה, שוב, אני לא יודע במי מדובר, אבל אם מדובר בקצין בדרג בכיר, אמורים לדעת שמישהו חסר?
אז אני אענה לך. התשובה המרכזית, כמו שאמרתי לך לפני דקה אחת, לא הייתה שום סיבה לפרסם את הדבר הזה. ישנה הרבה מציאות של ערפל קרב בשטח. לא כל מה שאני יודע ולא כל מה שאני מספר לך לפני השידור, או חלק מהדברים אני גם לא מספר לך אותם, זה אני מספר את זה בשידור חי, אבל לא כל מה שאני יודע, לא כל מה שיודעים, וגם מה שאני לא יודע, צריך לספר אותם או מספרים אותם. יש דברים שצהל, מערכת הביטחון מצד שני, מצד שלנו, שומרים אותם, ולא מספרים את כל הדברים הללו. לא היה לנו אינטרס, ולא למערכת הביטחון לספר, שבאוגדת עזה היה שם 1, 2, 3, 4, 5, 70 אנשים, כי זה עוזר הלאה. תשאל, אני אמשיך לך עוד דוגמה אחת. מה קרה למערכת הקשר? למה חיל האוויר לא הגיע? בשש וחצי בבוקר התחילה התקיפה שלהם. נאמר שטעינו בזה ועשינו את הכישלונות הכי גדולים.
שעות ארוכות לא היה כלי טייס אחד באוויר.
ולמה זה?
למה? למה?
בגלל שהם השתלטו על מפקדת האוגדה, השתלטו על מערכת הקשר של אוגדת עזה, ואז לא היה שום מידע מאוגדת עזה שהיא אמורה זו להזעיק ולהזמין ולתפעל את המטוסים, ואז...
ואף אחד לא הבין מה קורה כשהתחילו להגיע דיווחים על מחבלים שמסתובבים בקיבוצים ומתחילים להבין תמונה. שוב, אני לא עקבתי באותו זמן, היה אצלנו חג אצל כולנו, אבל אני משחזר לאחור. בדיוק, אני משחזר לאחור. לא הייתה איזשהו קצה של תמונה, אבל שוב, אנחנו עוסקים בשאלות של ועדת חקירה עתידית, ובכל זאת השאלות האלה נדרשות גם בשלב הזה.
נכון, אני אענה לך אותם בבוא הזמן, נכון. תשמע, רק בשבוע שעבר, יום שלישי שעבר, עשו החמאס תמרון מטורף בכל המרחב הזה. ממש תמרון אחד לאחד. אני רוצה לספר לך לפני יותר מכך. עכשיו אני יכול לספר הרבה דברים שלפני חודש לא. החיזבאללה עשה תמרון בדיוק אחד לאחד. הוא מגיע לגדר, שועט עם אופנועים, שועט עם מכוניות, פורץ את הגדר, עולים על החומה, עולים על הגדרות, פורצים אותם, משתלטים על יישובים. בדיוק לפני שלושה חודשים עושה את זה החיזבאללה. שבוע שעבר, יום שלישי שבוע שעבר, בעיצומו של חול המועד, אני שידרתי טיולים, אתה שידרת תוכניות אחרות, ושמעתי אותם, והם עשו תמרון, אף אחד לא הסתכל על זה. הצבא היה בהדממה, הצבא היה
בדברים
אחרים.
למה? איפה? במה? באיזה דברים?
את הדברים האלה, נשאיר לוועדת החקירה. עכשיו נעבור לצד השני, אני לא מתחמק, אבל נעשה את זה בבוא הזמן.
רגע, תכף נעבור לצד השני, ונכון שזה אלה שאלות לוועדת החקירה, ויכול מאוד להיות שגם אלה שאלות שאולי לא כדאי ורצוי לשאול בכל. בשלב הזה, כי זה לא עוזר לכלום. לא, זה לא עוזר לכלום. זה לא יעזור. זה רק יעזור לנו, האזרחים, העיתונאים, להבין את התמונה, לנסות להבין את התמונה. אבל אלה שאלות, ושאלות לא פשוטות, שאני מניח שגם בתוך הצבא שואלים את עצמם, והשרים שואלים את עצמם, והם שאלו בישיבת הממשלה, ומי שעומד בראש הפירמידה זה ראש ממשלה ששואל את עצמו שאלות קשות מאוד, כי אצלו במשמרת קורה אירוע נוראי כזה. טבח כזה גדול שקרה שם בדרום, שלא נתפס, בממדים בלתי נתפסים, אותה מסיבה ביער, עם מה המספר? 300 הרוגים באירוע הזה בלבד?
יש יותר מ-300. אם הזכרת את המסיבה,
260 גופות הותרו שם רק אתמול, רק כאילו רק ביום שאחרי.
בצלאל, החמאס ידע על המסיבה הזאת. אני מדבר עם...
ברור, זה פורסם בכל מקום, השתתפו שם אלפי בני אדם, ברור שידעו, אין פה, לא היה איזה אירוע סודי.
אחד המחבלים אומר, הופתענו מאי התגובה של צהל, ולא הופתענו מזה שהייתה פה מסיבה, ותכננו את זה להגיע לערב הזה, או ללילה הזה לפנות בוקר. למה דווקא לפנות בוקר? אני אסביר לך גם כן, כי כל מי שהיה שם, או עזוי, או מסומם, או שיקור, או כל מיני דברים אחרים, ואז ב6:30 בבוקר הוא לא מסוגל גם להגיב. אבל עזוב את זה. בוא ניתן למאזינים את האור בקצה המנהרה שם, ויהיה אור בקצה המנהרה. זה אפשר להבטיח למאזינים שלנו. יהיה כמה ימים קשים, כמה שבועות קשים, הצבא מגייס את עצמו, מתחיל לתפוס את עצמו מחדש, בונה לעצמו את המערכים שלו, אנשים עובדים קשה, ועמלים בכל דבר ודבר. רק הלילה נפל בחור מסיירת מתכל מילוד, נכד של אחד המתפללים אצלנו בבית הכנסת, כלומר אנשים...
נווה לקס, הבן של כתבת עיתון בשבע, אופרה לקס.
נכון, אופרה לקס. ואז אני אעבור לצד השני, הצהל עכשיו עובר לגלי תקיפה ברצועת עזה, שכל גל תקיפה כזה זה אומר 200, 300, 500 מטרות בו זמנית על אזור מסוים, כלומר על שכונה מסוימת, על אזור מסוים. הלילה זה היה בהתחלה בבית חנון, אחר כך בשזאיה הידועה לכללה ג'באליה, ותקיפה רביעית.
זה ברמה של שיתוח שאזורי מגורים בשיתוח בניינים, דחיה 2?
כן, יש חלקים כאלה, יש בניינים גבוהים מאוד, והנה עכשיו אפשר לומר, בניגוד לדיווחי החמאס, מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף אבי רוזפלד, נמצא בשטח ומנהל את הקרבות, כי הפיצו גם שהשם שלו, כי מי שהיה קצין הבכיר שנכתב,
כן, נכון, אתמול בלילה.
נרגיע את המאזינים הזה מהבו.
כן, היו עוד שמות שגם אחד מהם, לפחות אחד השמות הנוספים שפורסמו, ראיתי תמונה שלו ליד ראש הממשלה באחד מהדיונים אתמול, כן.
נכון. אז באופן כללי, הפעולה מתמקד כרגע בחיל האוויר, צוברים הרבה מאוד כוחות, מכינים את הכוחות בכל מיני בסיסים מסביב, לא רוצים להפוך שוב לשטחי כינוס. אני אוסיף לך עוד משהו אחד, בדיוק אנחנו עכשיו בימים הללו של מלחמת 50 שנה ליום כיפורים, הזכרת את זה אתמול בקולך, ביום השלישי למניינם, 7 באוקטובר, כלומר מה שהיה אתמול, החלה מתקפת הנגד של צהל, היא נכשלה. כי לא היה מספיק כוח, לא היה תכנון. אז הפעם רוצים ללמוד את זה ולהכין את זה, רוצים להבין את כל הדברים הללו, לכן מכינים את הכוחות. אמרתי, זה ייקח זמן, בסופו של דבר אנחנו ננצח, ונחזור לחיים. אלה שתושבי עוטף עזה, אין לי מושג אם הם ממשיכים ויכולים לחיות את החיים שלהם. בכל מקרה, אנחנו
כן,
פה...
צריך, לומר, צריך לומר, קובי, בהקשר של תושבי העוטף, במיוחד היישובים שצמודים לגדר, לא רק סדרות שעדיין סגורה ומסוגרת בגלל חשד למחבלים עדיין בתוך העיר, לא רק אופקים שעברה טאומה עם... ניסיון בני, עם סיפור בני הערובה וגם השחרור שלהם, סיפור הירואי שאולי נדבר עליו בהמשך, עם אותו זוג שחמישה מחבלים שרצו אצלם בבית יממה שלמה עד שכוחות הימם באו וחיסלו אותם, ובעלת הבית התנהגה איתם בצורה שיצא בחיים. זו השורה התחתונה, סיפור באמת מטורף, אבל ביישובים הקטנים... נס גדול מאוד, אבל ביישובים הקטנים, בקיבוצים, במושבים שעל הגדר, יש משפחות שנמחקו שם, יש בתים שכמעט כל בית שם מישהו נטבח.
סיפור שפשוט לא יאומן. אני לוקח יישוב כמו נתיב העשרה, שהיינו שם יחד עם כל עובדי הרדיו, מתוך 200 משפחות בכללי, לא ניכנס לפרטים כי יש הרחבה, 18 נרצחים בתוך יישוב קטן, חולית, אתה לוקח את השמות שם, אחד, 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 חולית, 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 והתמונות הן מתברות. אתה לוקח יישובים שלמים שם, בערי, כפר עזה, אתה שומע אחד אחרי השני, וזה משפחות שלמות, זה מדירה אחרי, בית אחרי בית אחרי בית, בית כן נהרג, בית לא נהרג, בית אחד נחטף. מספר לי אבא איכשהו אשתו וחמותו, נלקחו בשבי עם שתי הבנות שלו, בנות 5 ו-3. אבל בסופו של דבר, אני אומר שוב, בוא ניתן למאזינים שלנו גם תקווה ואור.
בהחלט, עוד רגע, אם תישאר להאזין לשידור, תשמע גם סיפור כזה מכפר עזה.
אז אני לא יכול להתעדכן על הדברים הטובים שאני צריך לעשות למען הרדיו.
תנסה באוזן אחת להקשיב לשידור, באוזן שנייה לדבר עם הגורמים שצריך בצבא.
כן, ואנחנו נביא את כל המאזינים. ביקשתי אתמול בערב גם מאבי ממרן, נחזור שוב, ותפסיקו לפתוח את הסרטונים, כי זה יעשה לכם סריטה בנפש.
חד וחלק, חד וחלק. אני אומר את זה למאזינים, אני אומר, תמנעו מעצמכם ומילדיכם לפתוח סרטונים מהשטח. נכון, יש סרטונים מרגשים, כמו אותו אבא שיצא לחזית וברך את הברכות של הברית שלו מרחוק, בווידאו, כשבאולם באי שם במרכז הארץ יש ברית של הבן שלו, זה דברים מרגשים, וכשרואים סרטונים של איסוף מוצרים וכו', זה דברים מרגשים, בהחלט להתרגש מזה. אבל כל מה שמגיע מהשטח, מהקרבות ומדברים נוראים, פשוט תמחקו, לא לפתוח, למחוק. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה על השיחה הזו.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב ובשורות טובות. איתי פכטר, שלום לך.
בוקר טוב לכולם.
בוקר טוב, אתה תושב כפר עזה.
נכון, אמת.
ומתי תופס אותך אירוע שאתה נאבק עם מחבלים שמנסים לחדור אליך הביתה? אנחנו מדברים על החג עצמו, נכון? בשמחת תורה?
כן, ביום שבת, בשעות שש וחצי התחיל מטחי רקטות, נכנסנו לממד, כבר נענו את החלון ממד, ואחרי שעה, שעה וחצי התחלתי לשמוע המון המון צעקות של מחבלים על האור אכבר ויריות ושריקות, והתחלתי להבין שמשהו פה הולך לקרות, ואז הבינו שיש מחבלים בקיבוץ, ו... אתה יודע, ילד, יש לי ילדים, שלושה ילדים, 17, 15 ו-10, ועד בצהריים אנחנו שומעים רעש מחוץ לחלון, מתחילים לדפוק על החלון עם פטישים, מנסים להיכנס, פרצו דרך החלון, לא של הממד, חלון אחר, באים לדלת של הממד, דופקים בדלת, מנסים לפתוח אותה. הם אומרים לנו, זה הצבא, תפתחו. המבטא היה ערבי, לא פתחתי. אחרי שתי דקות זורקים רימון לתוך הבית. לא פתחתי. ניסו עוד פעם לפתוח את הדלת, נאבקתי איתם איזה 10 דקות, והלכו. ואז הכדורים המשיכו לשרוק כל הזמן ליד הבית. כל הזמן. והילד, אתה יודע...
ואתם בתוך הממד?
בתוך הממד כל הזמן, הילדים... מגלים בגרות, לא מדברים, אסור לדבר, חושך.
בעצם לתת תחושה לאלה שבחוץ שאין אף אחד בבית.
כן, כן. לתת התחושה שאין אף אחד בבית, ואתה יודע, התמונות עכשיו, אתה לא ישן בלילה, אתה לא מצליח, כי התמונות עולות לך לראש, ואתה בסטרס כל הזמן. תקשיב, קיבוץ כפר עזה, לא יחזור להיות מה שהיה. הקיבוץ הזה חטף את המכה של החיים שלו. בין הקיבוצים בעוטף, שלא יחזרו להיות מה שהיה. קיבוץ מפורק, יש בו הרבה הרוגים, המון חטופים ונעדרים.
אני אגיע איתך עוד רגע, איתי, אני אגיע איתך עוד רגע לשלב הזה של מה קורה עכשיו והיום ומה... לא יודע מה יקרה, אבל ננסה להבין. אני חוזר איתך לאותה נקודה, אתם בממד, בחוץ לחימה, מן הסתם שעות ארוכות, הם לא מצליחים להיכנס אליכם הביתה, אני מבין.
לא, אבל הם לא, אבל הם לא, הם מערים מבית לביתה, פתאום שומע שבבית האחר הם יורים ללא הפסקה. הם עוברים בית בית בכמויות אדירות של מחבלים. זה פשוט לא יאמן.
ואתה מציץ מהחלון או סגור בממד? לא,
לא, לא מציץ, לא, לא כלום. לא מציץ הראש שלי, כלום.
כמה שעות אתם כך שם? אתם שם כאן?
12 שעות ללא מים ואוכל, ללא צרכים.
וואו.
נענקנו מכאבי בטן, כי אי אפשר היה לעשות כלום.
ואחרי 12 שעות מה קורה? אנחנו מדברים כבר על 8-9 בערב בטח.
אנחנו אומרים לעצמנו שמה ישראל, בוא נוציא, בוא נביא את המטענים, כי אין לנו בטריה כבר. נצא רגע להביא את המטענים עכשיו, לך תדע, אולי יש מחבלים בסלון, מחכים לנו.
הממד יכול להינעל מבפנים מבלי שיפתחו מבחוץ?
בגדול אתה יכול להגיע למצב הזה, אבל אנחנו בכל מקרה שמו את היד שלנו על הידית. 12 שעות אנחנו בעמידה. בכל מקרה, אבל ואז ביקשנו חילוץ מהצבא דחוף, 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 דחוף. הילדים כבר לא עומדים בזה, ותודה, ו... ואז פתאום אנחנו שומעים מאלוהים, איתי ועיניו, איתי ועיניו. ואיך החלון הפרוץ. פותחים מיד את הדלת, החיילים נכנסים, 10 חיילים. בעצם מחבקים אותנו וזה וזה וזה, אנחנו פה הכל בסדר, כי ביקשתם חילוץ. כולם בוכים, כולם, זה, אתה לא מבין, זה כאילו הרגשה של התפרקות. ואז הם אומרים לו, תקשיבו, תסגרו את הדלת, אנחנו עושים תיאור של הבית, כדי לבדוק שאין מחבלים. קיצר סיימו, אומרים לו, תקשיבו, יש לכם 2 דקות להתלבש, היינו עם תחתונים כולנו, ותפסתנו בלי בגדים, בלי כלום.
כן.
לא שמו בגדים, לא כלום.
פשוט יצאתם.
יצאנו עם קפקפים, ארמק, לקחתי את המפתח של האוטו, כי עברנו דרך החניה, אמרתי, אני רוצה לקחת את האוטו. לא, אין זמן. לקחו אותנו דרך הוודיות של הקיבוץ עם חיפוי, למעלה, 200 חיילים עלינו, ועוד 2 משפחות, עם עוד שכינה עם ילדה קטנה, ועוד אחת עם 2 ילדים שבעלה נהדר, מהכיתת כוננות, וזה היה בתוך חורשה כזאת עם קוצים. זה לא במדינת ישראל מה שקורה פה.
אני שומע תיאורים של דברים שלא קשורים, שלא יכולים להיות פה.
תקשיב, זה לא פה. זה כאילו אתה חי בחלום.
לאיפה לוקחים אתכם אגב כשאתם מחולצים?
אני על התחנה דלק בכפר עזה, ואז אוטובוס לאשקלון, אבל היינו הראשונים, לא פינו אותנו באופן מסודר. אנחנו לחברים בבת הדר פה, אנחנו נמצאים פה, אבל אין לנו מאיפה לצאת, כי אין פה תנועה. ואני ביקשתי שיביאו לי את האוטו מהקיבוץ. אין מענה מאף אחד. לא יודע מה אני עושה. אני באמת, לא יודע, כל הקיבוץ בשפעים. מי שיצליח לצאת. ואני ביקשתי עזרה שמישהו ינסה להוציא אותי, מי שמפה לכיוון לצפונה.
מה שחשוב שאתם במקום מבטחים כרגע, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ששמר עליכם בצורה כל כך מופלאה ומרגשת, ימשיך לשמור עליכם גם בעתיד. וכאן אני חוזר איתך לנקודה שפתחת קודם תוך כדי תיאור, מה שעבר עליכם שם. כפר עזה כבר לא תחזור למה שהייתה, אמרת.
כן, ואתה יודע, והילדים, אנחנו אמורים לבנות בית במקום שנחטפו המון, שנחטפו ונהרגו לא מעט. אנחנו מורים להתחיל לבנות בית קרוב מאוד בקצה של הקיבוץ, ואנחנו היום כנראה מבטרים על זה.
ולא תחזרו לכפר עזה?
אני לא יודע אם נחזור, אין לנו לאן לחזור.
למגורים התכוונתי, לא, לקחת דברים אני מניח שכן.
כרגע אין לי לאן לחזור גם, כי הבית הפוך, הבית שרוף, הבית אין כלום. ותדע לך שאני רוצה להגיד משהו אחד שכל מדינת ישראל תבין. אנחנו ביום כיפור היום למדינת ישראל, יום הכי שחור בתולדות מדינת ישראל, ואני מאוד מאוד אוהב את החיילים שלנו, אבל יש לי ביקורת מאוד קשה למטכ"ל, לרמטכ"ל, לשר הביטחון, והביקורת היא מאוד קשה, היא נוראית. אני לא, אני מעדיף לשמור על המילים שלי בפה, על מה שאני רוצה להגיד, אבל הם חייבים ללכת הביתה ולשים את המפתחות, ללכת לכלא. כי יש פה שעוריה של יום שחור במדינת ישראל, אתם צריכים להבין את זה. 50 שנה לא קרה פה הדבר הזה, ההזוי הזה. אתם צריכים לשדר את זה בכל...
אני אתמול בבוקר שוחחתי כאן עם אלוף במילואים ישראל זיו, אמרתי לו את המשפט הבא.
אני רגע שנייה, אתם חייבים להעביר את מה שהתושבים אומרים. היום אפשר להגיד שאין אמון בדרג הפיקודי, אין אמון במדינה. אנחנו מאמינים רק מבט בעצמנו, אנחנו נלך להילחם, אנחנו לא צריכים אותם.
בבורא עולם.
אנחנו נלך לשטח את רצועת עזה. אנחנו היום צריכים לעשות שואה לרצועת עזה. 1.5 מיליון איש צריכים ללכת לים, ביי ביי להתראות. לא עולם לדאוג למדינת ישראל, זה המדינה שלנו. לא ארצות הברית ולא ביידן ולא סיסי ולא קטר. זה נגמר. העולם הזה נגמר. צריכים להבין, וככל שנבין, יהיה לנו מתקל חזק וימני, קיצוני, שרוצה להרוג מחבלים ולא להכיל.
אני חייב לשאול אותך שאלה, איתי, בדיוק בנקודה הזו, אני לא רציתי לשאול את השאלה הזו עד עכשיו, אומנם תושב כפר עזה, לא רציתי לשאול אותך לאיזה צד במפה אתה משתייך, אבל עכשיו שאמרת את המשפט הזה, אני חייב לשאול אותך. או לאיזה צד היית, השתייכת עד ליום הזה שהמלחמה הזו פרצה? בשביל הסקרנות.
בוא אני אגיד לך עכשיו. אני תמיד הייתי על הצד השמאלי. על הצד השמאלי, אני מודה. בשנתיים האחרונות הלכתי קצת יותר ימינה. אני מודה. ואני רוצה להגיד לך, שלא רק שאני מוכזב מהצד השמאלי, שבכלל אין מה לדבר, כי הצד השמאלי הוא מאוד מסוכן. הקיבוצים זה הצד השמאלי. היום אני מבין שאנשים בקיבוצים מבינים שאי אפשר גם למשוך על ממשלת השמאל. אי אפשר להיות תמימים ואדישים בכל מה שקורה. קיבלנו סתירת מצלצלת.
ואני מזכיר, אתה מתגורר או התגוררת בקיבוץ ששייך לתנועה הקיבוצית של השמאל.
הכל, הכל, נכון.
כן, אני מוסיף על זה, כן.
אני לא אומר שלא, אבל אני אומר שאני היום גם הימין מוכזב. הימין היום זה השמאל הקיצוני. היום ראש הממשלה זה לא צד ימני, ראש הממשלה זה הצד השמאלי, כי הוא כל הזמן נתן הטבות לחמאס, הוא היה מכיל, הוא המחליט. אבל שוב, אני לא מאשים רק אותו, כי יש את הדרג הפיקודי שתמיד רצה להכיל את רצועת עזה. חמאס חזק, רשות חלשה. למה רשות חלשה באיו"ש? למה לא רשות חזקה בעזה? למה לא לכבוש את הרצועה? למה לא לתת כוח לאבו מאזן? למה לחזק את חמאס? למה לעשות בידול בין רצועת עזה לאיו"ש? זה עבד עד היום?
כן, טוב, אנחנו נכנסים פה באמת לפוליטיקה של איך להתמודד בשגרה, לא מדבר עכשיו במצב של לחימה, עכשיו זה מצב של מלחמה שההסתכלות היא אחרת לגמרי, ומי שצריך לקבל את...
כן, אבל זה הכל קשור, אבל זה הכל מרכיבים של מה ש... על הטעויות שעשינו עד היום...
צריך לשנות קונספט, לשנות קונספט לחלוטין, הקונספציה.
מתקל ימני, אנחנו צריכים מתקל חזק וחדש, להפוך את כל המתקל שלנו, 50 שנה לא הפכנו, להפוך לזכה כמו שאמרת.
אני מתרץ מי שאת כל הדברים האלה לא חשבת כשהיית שם 12 שעות בממד, כי בעצם היית מנותק מהעולם, לא ידעת מה קורה בחוץ, חשבת התקפת מחבלים, משהו, אתה יודע, דבר ש... הגיונית יכול לקרוא, קיבוץ שנמצא על הגדר, מן הסתם גם תרגלו אתכם בעבר לאפשרות כזו, זה לא איזה דבר חריג שפתאום יכול לקרוא, לא הבנת מה קורה באמת בחוץ, את גודל האירוע, בכל זאת מה חשבת באותן שעות? רק איך לשרוד או מעבר לזה?
איך לשרוד, איך אני יוצא, אני פתאום שומע מחבלים, אמרתי לך נשמע ישראל, איתי, איך אתה יוצא מפה חי? אני לא רוצה ללכת בין ערובה. הם חוטפים אנשים, אני לא רוצה ללכת מפה. תן לי להיות פה אפילו 20 שעות. להיות מיובש, רק לא לצאת מפה. נט.
בנימה הזו נסיים את השיחה שלנו, איתי.
אתה לא יכול לספר את זה לילדים, אתה לא יכול להגיד את זה, מה אתה מרגיש, קטן.
חייב לשדר חוזק, כן.
חייב להיות חזק, אבל יש פה סיפורים שאתם לא מאמינים שהם יספרו לכם בהיסטוריה של מדינת ישראל. ואתם לא מאמינים שזה קרה. אבל אני אומר לכם עוד פעם, תכניסו את זה לראש כל מדינת ישראל. חייבים היום רמטכ"ל חדש, שרוצה להילחם. הצבא שלנו לא מעוניין להילחם. יודעים את זה ורואים את זה מקרוב. עד שהגיע הצבא לקיבוץ כפר עזה, לקח שעתיים, בזמן הזה טבחו בהמון משפחות. יש פה כשל מודיעיני. הצבא ידע שחמאס מתארגן על הדברים האלה ולא נערך נכון. יש פה שרוריות שאנשים יצטרכו לשים את המפתחות שלהם. הגיע הזמן להגיד את האמת. ואני מוכן ללכת לכלא על מה שאני אומר. שכל מדינת ישראל תשמע. זה לא מעניין אותי. את החיים שלי קיבלתי בחזרה. ואני היום אפתח את הפה שלי בכל אמצעי התקשורת.
כן. אבל מה שהכי חשוב, איתי, ניצלת, בורא עולם שמר עליך, על המשפחה שלך, יצאתם משם בחיים. צריך גם להסתכל על הקטע האישי הזה שלכם, ועוד רבים אחרים, גם רבים אחרים שלא עלינו, לא יצאו מזה בשלום, אבל יצאתם מזה בשלום. חיים, קיימים, בריאים. אני מקווה שתמשיכו גם להיות בריאים בנפש, כי זו צלקת להרבה מאוד זמן, אבל מה שכן, להודות לבורא עולם על הנס הגדול שעברתם.
אני רוצה בורא עולם, ברור אליהם איתנו, נשקנו את המזוזה כמה פעמים, שמה ישראל, הכל. אני רוצה להגיד לך עוד דבר, מה שאני רוצה להגיד לך. כן. סיפור קטן קטן, הבת שלי, הקטנה בת 10, קיבלה אתמול מידע. היא נפגשה ביום שישי בערב עם חברות, אצלה בבית, איפה שהיא נחטפה, בכפר עזה. נפגשו כל הקבוצה, בת 10.
איפה שחברה בת 10 נחטפה?
איפה שחברה בת 10. אני לא רוצה לדבר יותר מדי, מה מומי.
כן.
חזרה ב-11-12 בלילה, החזרת אותה מהבית, ושש שעות אחרי זה קרה הסיפור. אז מה אתה רוצה שאני אגיד לך? תגיד לי. אתם מבינים מה קורה פה? אתם מבינים? אתם מבינים מה הולך פה? אני לא יודע מה להגיד לך.
אני מבין שבורא עולם פה מנהל פה את האירוע הזה, בלי שנבין על מה, מה קורה באמת, מה הוא רוצה, מה הסיפור הגדול, אבל הסיפור הקטן, שהוא גדול, שלכם הוא בתוצאה, ניצלתם בנס להודות לבורא עולם. ועם נקודה הזו נסיים את השיחה. איתי פחטר, תודה שדיבר.
אני רוצה רק משפט אחת, אם מישהו יכול לעזור לי להביא לי את האוטו למושב בת הדר בשידור פה.
חושב שדבר כזה צריך לעשות גם מול מערכת הביטחון, הרי האזור שלכם עדיין שורץ מחבלים.
אני יודע, אבל אני בלי מיידות, וזה הולך להיות תקופה ארוכה.
מבין אותך לגמרי. אני אנסה לחבר אותך עם מי שאני חושב שיכול לעזור בעניין הזה.
בבקשה ממך. בבקשה.
כן, בהחלט, בהחלט. כמובן, בתנאי האפשרויות שאפשר שמע בשלב הזה. אולי יגידו לך לחכות עוד יום יומיים. איתי פחטר, לשעבר תושב כפר עזה, אני אומר את זה בכאב.
לא לשעבר, מה פתאום? אני חבר קיבוץ כפר עזה, עכשיו.
אבל אתה אומר, אין יותר יישוב, זה לא מה שהיה.
כן, אבל אני אבל עדיין אתה, חבר אוקיי, קיבוץ כפר עזה.
חוזר בי.
עדיין כפר עזה, עדיין קיבוץ.
כן, כן. תושב כפר עזה, שיהיו בשרות טובות, יהיו חזקים. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
תודה, תודה.
ביי ביי.
אחרי השיחה לא פשוטה הזו עם איתי פחטר מכפר עזה, אני לא הבנתי לאיזה סיפור אני הולך כאן לשמוע. בואו נרגע קצת עם הצלילים האלה של עמית ליסבנד.
מועד בחשיכה, זה עקה יוצאת מלב, נשמעת בלחישה, יד בוטחת בו נגע, אפוף, תוגח לו ידע, התקווה היא כאן עדיין, לא נמגע. ריח חריף מגיף כאב, קולות וצעדים, בית חולים הוא לא מקום מתאים לילדים. רוצים אז הוא גואל, האם רוצה אתה ילדי? אני אותך שואל, יש אמונה לא הכנה, אסע את שמיים תפילה, כמו פרח קמל שנפחץ ועלה, אתחיל את הכל הכל להתחלה. סוחף ומן תופף על הפחדים, אולי זה סתם אתר, אולי זה בכי מלאכים, ערך קטן שלי ילדי יישאר עוד לצידי. Yeah.
יש אמונה, לא יקנה.
כל חי בגל פתוח בעקבות האסון הנורא, עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. באולפן, בצלאל כהן.
כן, אז זה הסיפור של איתי פכטר ששמענו לפני השיר הזה. עומת נביא עוד סיפור של נס הצלה, לא מתוך התופת, אלא של סייעת הדשמה איך לא להיקלע לתופת הזאת. תכף נקווה שתהיה לנו את המוראיינת הזו. לפני שנמשיך, אני רוצה לומר למאזינים שלנו, יש הרבה 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 מעשי חסד שנעשים בימים האלה, הרבה יוזמות פרטיות של אנשים פרטיים וגם של ארגונים וארגונים ציבוריים, אבל המון המון פעולות של חסד, של איסוף מוצרים ומצרכים וחפצים, והחפץ, לא יודע לי מי לקרוא לזה חפץ, אבל הדבר שהכי מבוקש, אני רואה את זה בכל ההודעות שאני מקבל מאנשים שאוספים מוצרים לטובת כל מי שנמצא בחזית, זה גם תושבים שגרים שם, קחו את סדרות למשל, העיר מושבתת כבר מאז שבת קודש, מאז החג, אנשים סגורים בבתים, מי שמצליח להיחלץ בסיוע מערכת הביטחון מחלץ את עצמו החוצה מהעיר, ואחרים סגורים בבתים בגלל החשש למחבלים. אין להם אפשרות ללכת לקנות כלום, לא טיטולים ולא מטרנה ולא אוכל ולא דברים בסיסיים, ויש גם הרבה אנשים מתנדבים שפעילים בשטח וחיילים, והרבה חיילים מילואים, ואין להם כל מה שהם צריכים. אבל הפריט שהכי הכי מבוקש זה תשלחו לנו ציציות. חיילים מבקשים להיכנס לקרבות עם ציצית על גופם, זה מרגש. אז בשעה הבאה אני ככה אתן רשימה של מוקדי איסוף מוצרים ופריטים וכל מה שאפשר. אז מי שעוסק באיסופים כאלה ובחלוקה יכול לשלוח לנו הודעה למערכת, אני אקריא את הפרטים בשעה הבאה. אפשר לשלוח לנו הודעה באמצעות אתר כל חי, לשונית הודעה לשידור בצד שמאל למעלה, והפרטים הגיעו אליי, וגם באמצעות הוואטסאפ שלנו 055-333-93-93 055-333-93-93. עכשיו אני אומר בוקר טוב לשני.
משי,
סליחה. שלום משי.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. היית בעוטף עזה, היית באותו אירוע, באותה מסיבה של מוזיקה שהתקיימה שם בסוף השבוע. אני בכוונה אומר בסוף השבוע, גם ביום שישי וגם בשבת חג. אבל יצאת משם בזמן, כלומר לפני שבת בכלל.
נכון,
אז השאלה שמתבקשת היא, למה יצאת משם כל כך מוקדם? מה הסיפור?
בעצם מה שקרה זה שלפני חודש בערך, אני וחברה שלנו בסמינר בירושלים, שבעצם דיבר שם על שמירת השבת וכמה שזה חשוב, והחלטנו בעצם לקחת על עצמנו שמירת שבת.
את והחברה שלך?
אני בחברה שלי, אמרנו לקחת על עצמנו בשבת, ובאמת עשינו את זה כאילו באהבה שלמה, וממש רצינו.
אפשר לשאול, איזה סמינר, איזה רבנים היו שם? את זוכרת שמות? מעניין.
כן, אם אני לא טועה, זה סמינר של דקה, אני אגיד לך. לא זוכרת. סמינר מיקי עמך ישראל.
אוקיי.
עם הרבנים יוסף מזרחי, סמיר גואטה והרב שמחי.
יפה.
בעצם מלא הרצאות.
ושם בעצם השתכנעתם, אנחנו לוקחות על עצמנו את משהו אחד לקבל על עצמנו, שמירת שבת. ואימא.
כן, בדיוק. ובעצם כששמענו כאילו על הפסטיבל וראינו שזה נופל על יום שישי ושבת, החלטנו שאנחנו לא הולכות לשמה בשישי ושבת, אנחנו הולכות לשמה בעצם יום לפני, וממש ביום שישי כאילו בשעות הבוקר החלטנו שאנחנו יוצאים שם לכיוון הבית, ונטו בגלל שרצינו לשמור את השבת, וככה בעצם רואה גם שהשבת שמרה לנו, שבאמת אין לנו כוונה. ישנו בבאר שבע, כאילו הספקנו לנסוע חזרה הביתה, ובעצם התעוררנו לצרור של אזעקות ומאוד כבדות, וגם שם היה לנו נס מאוד גדול, כי איך שיצאנו לכיוון הבית, ממש 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 חמש דקות אחרי, סגרו את כל הכבישים, והייתה חדירת מחבלים והכל, וממש הצלחנו להגיע למקום מפתחים בזמן.
ומה חשבת כשהבנת שיכולת להיות באותו אירוע, ואת יודעת מה, אולי לא ברגעים הראשונים שעוד לא היה, עוד לא היה ידוע גודל האירוע, רק אתמול כשכולנו הבנו את גודל האסון שקרה שם באותה מסיבה, באותו יער, מה חשבת?
שזה פשוט נס, כאילו, נס גלוי, זה באמת צריך להגיד תודה רבה, שזה לא מובן מאליו, כי באותה מידה אם לא הייתי הולכת לסמינר, אז לא באמת הייתי מבינה את המשמעות של השבת, ולא הייתי לוקחת על עצמי את השבת בכלל, והאופציה הכי טובה הייתה כאילו לנסוע בשבת, ודווקא בגלל ההתעקשות הזאת כאילו ניצלנו, ולא רק אנחנו, עוד חברים שלנו גם.
גררתי אתכם עוד חברים, בואו נצא מפה שלא נחלל שבת?
כן.
וואו. כבר יש תובנות ראשונות ממעשה השמירת שבת ששמר על החיים שלכם?
חד משמעית, אתה רואה דברים כאלה, זה עושה לך חשק באמת להתחזק יותר ולחזור בתשובה כמה שיותר מהר. ושכאילו באמת עושים דברים, שעושים דברים באמת כאילו מאהבה, ודברים כאלה אתה בעצם אתה רואה את השכר שהקדוש ברוך הוא נותן לך.
כן, השכר מגיע במקום ובמזומן, בזכות הקבלה. הכל כך חשובה. אני שומרת שבת והיא מה, ועמדת יחד עם החברה ועוד חברים שצירפתם, ועוד חברות שצירפתם לזה בגבורה. אני מאחל לך משי שתתחזקי עוד, תלכי בדרך הנכונה, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ימשיך לשמור עלייך ועל כל מי, על כולנו, בעזרת השם.
כן, אמן, אמן.
שתלכי בדרך הנכונה. סליחה?
אמרתי שנדע רק
בשורות
טובות.
אמן, אמן ואמן. סיפור הצלה. לא היית בתופת, אבל איך נאמר, ניצלת מלהיות שם. שזה לא פחות. לא פחות. תודה לך משי. בשורות טובות. ותמשיכי להתחזק בעזרת השם. תודה, תודה על השיחה הזו. פשוט לא יאומן. איך בורא עולם מכוון, בני אדם. לקבל על עצמה משהו קטן, שמירת שבת, והשבת שומרת עליה. היא יכלה להיות יחד עם החברות שלה באותו טבח נוראי. קרוב ל-300 נרצחים שיודעים עד עכשיו היו באותו אירוע, שנטבחו שם ללא רחם על ידי השפלים שבמרצחים שיש בעולם. אנשי החמאס שפשוט טבחו שם ללא רחם, כל מי שהם ראו, לא עניין אותם מי הם. ובמקומות אחרים הם חטפו קשישות וילדים. ילדים קטנים, יש ילדים בני 2 ו-3 שחטופים בעזה, ויש בקיבוצים משפחות שנמחקו ורצחו וטבחו ללא רחם. למי שזה מזכיר את הדברים האיומים של השואה, לא טועה. והנה סיפור של שמירת שבת שהצילה. והסיפור הקודם, שמע ישראל כל הזמן, שבורא העולם ישמור עליהם, ולא מדובר באנשים שומרי שבת, שומרי מצוות, כולם יודעים שברגע האמת בורא עולם הוא זה ששומר עלינו, הוא זה שאיתנו. הרב אשר לנדו איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצער, בוקר טוב לכל המאזינים, ושיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל.
אמן ואמן. בשגרת הרב של המכון הרפואי, המכון המשפטי לרפואה, איך זה נקרא? המכון לרפואה משפטית, אבל אני לא מדבר איתך בכובע הזה, כי אתה עכשיו במילואים בזיהוי חללים, ואחת המלאכות הקשות ביותר של הימים האלה, שזה רק בתחילת הדרך.
אני אולי ינצל את ההזדמנות, מה שנקרא, קצת לפרוק את מה שאני מרגיש. צהל נערך לאירועים לאורך שנים, הייתי בעברי ראש ענף זיהוי וקבורה במשך כמעט 4 שנים, ונערכנו והכנו, וצהל באמת ערוך עם אמצעי זיהוי. אבל מה שאנחנו רואים היום זה לא מה שאנחנו חשבנו עליו בכלל. זה לא אירוע רגיל של כוח אורגני שהלך למלחמה ויודעים מי נמצא בכוח. נהרגו פה חיילים, קצינים, חיילות, בכל מיני גזרות, בצורה מאוד מסודרת, בעצם הגיעו אלינו כמויות שפשוט אי אפשר לדמיין את זה, את, את, את המראות הללו, והן מגיעים ללא שום מידע, אין זיהוי ראשוני, אין זיהוי מהשטח, וצהל באמת בכלים שיש לו עם מאגר טביעות האצבע ומאגרים נוספים שיש לו מידע לאנשים ואנשי רופאי השיניים שנמצאים איתנו במערכת, באמת עושים עבודת קודש אחד אחד, אבל מכיוון האירוע הוא כל כך מורכב, החליט הרב הראשי לצהל שלא לוקחים סיכונים, כל חלל מזוהה בשני סימנים זיהוי לפחות, כלומר, לא מסתפקים בזיהוי אחד, אלא עושים שני סימני זיהוי, על כך יש מחלקת חקירות, גוף חקירתי, שעושה בקרה על העבודה, ועל זה יש גוף שעושה, שנקרא, זה, בגוף הזה אני יושב, זה גוף שמייעץ לרב הראשי לצהל, ובודק שבאמת עשו כל אמצעי הזיהוי, ונלקחו כל אמצעי הזיהוי, ונעשה הכל כמו שצריך, ומייעץ לרב הראשי לצהל את החליטה, להחלוט את השמות. אני יודע שזה גורם קצת עיכובים למשפחות, אני יודע
לא, אבל אני מבין למשפחות. שבלילה כבר שינו את זה והורידו את זה לרמה של זיהוי אצבע בלבד, כדי לזרז גם את התהליך.
ועדיין, תביעת אצבע רק בתנאים מסוימים היא האמצעי היחידי, כשיצטרכו עדיין או בספק עושים שני אמצעי זיהוי. אני מכיר את ההחלטה, ועדיין לוקחים את הבקרה על בקרה, כי באמת צהל לא יכול להרשות לעצמו לצאת באיזשהו חס וחלילה באיזושהי הודעה למשפחה לא נכונה, והדברים האלה באמת לוקחים קצת יותר זמן, אבל זה לוקח, נותן את האמינות ואת הביטחון באמת שהדברים נעשים כמו שצריך.
ואיך השלב הבא של הדיבור עם המשפחה, הבשורה למשפחה, זה אתם עושים, זה הקצינים של...
לא, מי שעובד מול המשפחות, מי שפוגש את המשפחות במפגש הראשוני, זה מחלקת נפגעים שעושה באמת עבודת קודש וגייסה כמויות גדולות של אנשי מילואים שעושים את העבודה הזאת בצורה מאוד מאוד רגישה. ואז מגיע השלב הבא, שהוא התאום הלוויה. במהלך הלוויה, או לפני הלוויה, זה שוב יש לנו מפגש שלנו, של אנשי הרבנות, עם המשפחות, אם זה משפחה שרוצה לבוא לפרדה, אם זה משפחה שרוצה לראות את הבן שלה, את הבת שלה, לפני הקבורה, ועושים רק אנשי הרבנות, אנשים שלנו, וכמובן את ניהול הלוויה כולו עושים אנשי הרבנות בהתאם לכללים של הרבנות הצבאית וכללי צהל לאורך כל השנים. גייסנו לטובת הדבר הזה עשרות חזנים, עשרות אנשי מילואים שבאמת מיומנים ועושים את זה ביום יום, ומכאן בעצם מתחיל המפגש של אנשי הרבנות, כי זה יימשך בשבעה ויימשך בשלושים. כל ההזכרות הללו הן הזכרות שאנשי הרבנות עושים עם המשפחות, ומגיעים למפגשים לא פשוטים ולא קלים עם המשפחות.
כן. לא פשוט, סיטואציה לא פשוטה של הימים האלה, וזה דבר שלא נגמר, לא נגמר. היקף הנטבחים באירוע הזה, הטבח הנורא וכמות הנפגעים בנפש, היא במספרים שהלב לא יכול להקל, הראש לא יכול להקל.
אני שנתיים סוחב איתי את אסון מירון על הגב. חשבתי שכבר ראיתי דברים שהעין לא מסוגלת לראות. מה שראיתי במוצאי שבת ואתמול במשך כל היום הזכיר לי את הסיפורים ששמעתי מאבי שליטה על מלחמת יום כיפור, על מתקן רפידים. פשוט לא יומן כי סופר. זה פשוט לא משהו שהראש לא מסוגל לתפוס, העין לא מסוגלת לראות. שהקדוש ברוך הוא באמת ירחם ויחוס עלינו, קודם כל שישלח רפואה שלמה לפצועים ויציל במהרה את כל מי שנמצא בשבי ויחזיר את כולם לביתם, ושייתן לנו את עשיית הדשמיה לזהות כמו שצריך את כל החללים, להביא אותם לקבר ישראל במהירות הנכונה ובדרך הטובה ביותר ההלכתית, וכמובן שינחם את המשפחות. רק הוא, בורא הנחמות, רק הוא יכול לנחם אותם. אין לנו שום כלים לעשות את זה אפילו.
כן, גם אי אפשר להבין, כאילו, אין גם, לא יודע איזה מילים אפשר לומר ולנחם בטרגדיות כאלה קשות ונוראות, פשוט לפעמים לשתוק. ו... כמו שאמרת, אין מילים.
אין מילים, אני אומר, המשפחות מתקשרות, אתם יודעים איפה יקיר שלנו, היות והתהליך הוא כל כך מורכב, ויש חלק באזרחי וחלק בצבאי, אתה אפילו לא יודע לתת להם מענה, ואתה שומע את ה...
כלומר, עד שאין זיהוי לא אומרים להם כלום, כי יכול להיות שהוא בכלל נהדר, והוא לא בתוך רשימת החללים.
ברור, אנחנו לא יכולים לדעת כלום, אין לנו שום מושג. ואתה שומע את ההלם, את התדמה.
אין זיהוי ראשוני, מגיע, אזרח זה לא רלוונטי, אבל חייל מגיע עם דיסקית, יש את הזיהוי הבסיסי שנותן לך אינדיקציה שהשם שלו כך וכך ומספר אישי כך וכך, לפני הזיהוי ההלכתי שנעשה. זה לא נותן איזושהי אינדיקציה ראשונית כדי להבין או לתת למשפחה להבין שהוא פה, לפחות ולא חטוף בחיים או ב...
אני אגיד לך, אי אפשר לקלוט את כולם ולבדוק. אתה קולט אותם רגע עם מספרים, מכניס אותם למקרר, ואז אתה מתחיל תהליך. תהליך הקליטה הוא תהליך מורכב, ותהליך הקליטה, תהליך קליטה של חלל צהל עצמו לוקח רבע שעה 20 דקות כל אחד, וכשאתה, ויש לך כאלה כמויות, אתה קודם כל מכניס את כולם לקירור, וצובר כמויות בקירור, ורק לאט לאט הסדר הוא מתחיל לעבוד. עובדים על 5-6 בבת אחת בקליטה, אבל אתה לא יכול לעבוד יותר, כי גם אין מקום יותר. ליד כל אחד כזה יש רופא.
אוי, שמרחם. כן.
יש תהליך.
כן, בהחלט. טוב, שיהיו בשורות טובות, הרב אשר לנדו, תמשיכו לעשות את עבודת הקודש הזו, זה לא רק אתה, זה... עשרות ואולי מאות אנשים יקרים, צדיקים, קדושים שעוסקים במלאכה המאוד מאוד קדושה הזו, ותמשיכו לקדש שם שמיים ולעשות את מה שצריך לעשות בצורה הטובה ונכונה. אמן ואמן. אמן ואמן, יישר כוח. הרב אשר לנדו, הרב של המכון לרפואה משפטית. אנחנו חותמים שעה ראשונה, מזכיר לכם שמי שרוצה להתקן אותנו על מקומות, נקודות איסוף של מוצרים, מצרכים, ציציות, אחד הפריטים הכי מבוקשים כרגע על ידי חיילים, שילכו לנו לאתר כל חי בלשונית הודעה לשידור, או בוואטסאפ 055-333-9393. תודה לאסתי פלד וקובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי שלנו, אנחנו ניפגש כאן לעוד שעה אחרי החדשות. תודה.